רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית זה רק ראפ. אתם מאזינים לתוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
שבת תקבלה שמור וזכור בדיבורך השמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה
לך דודי לקראת קלה ושבת מקבלה
מקדש מלך עיר המלוכה ומצאי מתוך הפכה רב לך שבדמק הבכה והוא יחמול עלי חמלה
לך דודי לקראת קלה ושבת מקבלה
אוי בשלום את ערב בעלה
לא בסיפה אין לי מרצולה
אוכל ולאה מסגולה
kala boy kala
שלום למאזיני רדיו סול, כאן עמוס צוריאל בתוכנית לך דודי לקראת שבת עד השעה 12 בצהריים. היום יום שישי, כ"ט בחשוון, תשפ"ג, נר חמישי של חנוכה, ה-23 בדצמבר, 2022, השעה 11. בפתח התוכנית פרשנות על פרשת השבוע מקץ, מפי כבוד הרב אהרון בדיח השליטה, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל. בהמשך נשמע שירים עבריים, שירים לכבוד שבת, וגם נשמע את הנכדים שלי שנמצאים כאן באולפן, באיזה שיר לחנוכה. האזנה ערבה. פרשת מקץ מתחילה עם סיפור שני חלומותיו של פרעה מלך מצרים, וכך הפרשה מתחילה. ויהי מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם, והנה עומד על היאור, והנה מן היאור עולות שבע פרות, יפות מראה ובריאות בשר, ותראינה באחו. והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן היאור, רעות מראה ודקות בשר, ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור, ותוכנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות יפות המראה והבריאות, ויקץ פרעו. וישן ויחלום שנית, והנה שבע שיבולים עולות בחנה אחד בריאות וטובות, והנה שבע שיבולים דקות ושדופות קדים צומחות אחריהן, ותבלענה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הבריאות והמלאות, ויקץ פרעו, והנה חלום. והי בבוקר, ותפעם רחוב, וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה, וספר פרעו להם את חלומו, ואין פותר אותם לפרעו. וידבר שר המשקים את פרעו למור, את חטאי אני מזכיר היום. פרעו קצף על עבדיו, ויתן אותי במשמר בית שר הטבחים, אותי ואת שר האופים. ונחלמה חלום בלילה אחד, אני והוא, איש כפתרון חלומו, חלמנו, ושם איתנו נער עברי עבד לשר הטבחים, ונספר לו, ויפתור לנו את חלומותינו, איש כחלומו פתר. והיא כאשר פתר לנו כן היה, אותי השיב על קני ואותו תלה, וישלח פרעו ויקרא את יוסף ויריצוהו מן הבור, ויגלח ויחלף סמלותיו, ויבוא אל פרעו, ויאמר פרעו אל יוסף, חלום חלמתי ופותר אין אותו, ואני שמעתי עליך למור, תשמע חלום לפתור אותו. כבוד הרב, בפרשה הקודמת, פרשת וישב, קראנו על כך שיוסף, כשהוא בבית האסורים, לשם הוא הושלח על ידי מעבידו, שר הטבחים, סריס פרעו. הוא פתר את חלומותיו של שר המשקים, וגם את החלום של שר האופים. וכפי פתרונו, כך היה. מה שיוסף פתר,
ככה היה. שר המשקים חזר לתפקידו, ואילו שר האופים נטלה על ידי פרעו. יוסף מבקש משר המשקים שאמור לחזור לתפקידו, ואומר לו, תזכירני לפני פרעו, אם זכרתני איתך, איתך, כאשר יתב לך, ועשית נע עמדי חסד, והזכרתני אל פרעו, והוצאתני מן הבית הזה, כי גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. יוסף קיבה שכך יחלץ ממצבו השפל. ואולם, כבוד הרב, כדרך השרים הגדולים, מעט ששר המשקים שב על כנו, שכח שר המשקים את יוסף. אבל זיכרונו שב אליו לאחר חלומותיו של פרעו. ואכן, יוסף שוחרר מבית האסורים, לאחר שפרעו שליח לקרוא ליוסף לפתור את חלומותיו. כבוד הרב, יוסף, מסתבר, אינו מסתפק בפתרון החלום. מיד אחרי הפתרון הוא מציע לפרעו עצה, למרות שפרעו אינו מבקש ממנו. איך הוא מעז לייעץ למלך? הרי לפני רגע הוא היה בכלא, ופתאום הוא נותן עצות למלך? האם יוסף לא חשש שמא פתרון חלומותיו של פרעו לא יתקיים? הפתרון לא יתקיים ונמצא מתחייב בנפשו. כבוד הרב, בבקשה, אני אשמח מאוד לשמוע את תשובתך.
שלום לך, עמוס יקירי, ולכל המאזינים. אכן, שאלה מאוד מאוד מעניינת. אדם שעולה מבירה, עמיקתה, סוף סוף זוכה לחופש, והיה צריך להסתפק לכאורה בחופש, מדוע הוא מחפש לעצמו עוד מלוכה. אבל האמת היא שלא סתם חכמים הפליגו במעלתו ובצדקותו של יוסף. יוסף, מי שקורא את הפסוקים בשימת לב, לא יכול שלא לחוש שהוא חי בשני עולמות. מצד אחד, הוא חי בעולם הארצי, בשימת לב, ובהצלחה מרובה, יש לומר, בכל מקום שהוא מגיע, הוא עושה את עבודתו נאמנה, הוא מיד מוצא פן בעיני המעביד, בעיני השר, או איזה שר בית הסוהר, או לפני כן, וגם אחרי כן, אנחנו רואים שהוא עושה את עבודתו בעולם הארצי, בעולם הגשמי, ביום יום שלו, בשימת לב, ובשאיפה להצליח. מצד שני, אי אפשר שלא לחוש, בעולם אחר שיוסף חי, וחכמים מדי פעם מזכירים לנו ומעירים לנו על כך, כגון בשעת האירוע הטרגי עם אשת פוטיפר, הוא רואה דיוקנו של אביו מול עיניו. הדיוקן הזה מלווה אותו בכל דרכיו, לאו דווקא באותו אירוע. באותו אירוע חכמים מעירים לנו על כך, אבל אנחנו רואים שיוסף תמיד חש את הקדוש ברוך הוא לידו. אנחנו רואים את זה עוד לפני שהוא הורד מצרימה. גם בסיפור החלומות לאחים, הוא מספר אותם בביטחון כל כך מלא. הוא מספר את זה, הוא משתף את אביו בביטחון כל כך מלא, ובתחושה שהוא אכן חוזה את העתיד, מפני שגם ההווה שלו היה הווה שצמוד לקדוש ברוך הוא. צמוד לאמונה בקדוש ברוך הוא, צמוד לתחושה ולהרגשה החזקה שהקדוש ברוך הוא מלווה אותו בכל צעד ושעל. והאמת היא שהמפגש עם פרעו הוא אולי היה שיא השיאים מבחינת התחושה הזאת וההרגשה הזאת של יוסף. מפני שחכמים מגלים לנו מה זה ויהי מקץ שנתיים ימים. יוסף היה אמור להשתחרר עוד לפני כן. ובכל זאת העריכו לו את המאסר בשנתיים ימים. מדוע? אומרים לנו חכמים, בגלל אותם פסוקים שקראת קודם והדגשת אותם. הוא פונה אל שר המשקים ומבקש ממנו, כי אם זכרתני. אומרים חכמים, איזה מין חוסר ביטחון, האם אתה תולה יהבך בבשר ודם? היה לך לכאורה לתלות יהבך בקדוש ברוך הוא. כן, ועל כן, לפי הפשט, ככה פשט המדרש, הוא העריכו לו את המאסר בחודשיים. והנה, כשהוא עומד מול פרעו, וחייו מוטלים על הכף, ופרעו אומר לו, שמעתי שאתה יודע לפתור חלומות, אז מה הוא עונה לו? הוא לא עונה לו, כן, בבקשה, אפתור לך את החלום. הוא אומר לו, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה. כלומר, הפעם הוא לא תולה בעצמו את פתרון החלומות, כמו בפרשה הקודמת, אלא הפעם הוא מפרסם ומודיע לפרעה, רק אם תאמין בבורא עולם, רק אם תאמין שאלוהים הוא הפותר, אני אפתור לך. אבל אם לא, אז אני לא משתף איתך פעולה. וזה, הייתי אומר, מצד אחד, מתוך תחושה חזקה שאכן השם איתו, ודווקא בגלל הערכה של השנתיים האלה, שהוא קיבל אותם כעונש על חוסר אמונה בקדוש ברוך הוא. כמובן שזה חוסר אמונה במדרגה של יוסף, כן, עם הקדוש, עם צדיקים, הקדוש ברוך הוא מדגדק כחוט השערה. אבל זה ימחיש היטב היטב ליוסף שהקדוש ברוך הוא עמו. ולכן, כשהוא עומד מול פרעה, לא רק שהוא נושא את שם שמיים בפיו ברמה ומבלי פחד, אלא הוא גם מקבל ביטחון וממשיך את הפתרון גם אל עבר, גם אל אופק נוסף, מתוך כוונה ומתוך מטרה, לא רק לצאת לחופשי, אלא בוודאי שהוא רואה גם את אביו, הוא רואה גם את משפחתו בהמשך, והוא מבין שעל כתפיו מוטלת משימה אלוקית, על כתפיו מוטלת משימה שאי אפשר להישאר בכלא ולבצע אותה, אלא צריך לצאת אל המרחב, צריך להתרומם, להתקדם, ורק מתוך העמדה, הרמה, שהוא אכן זכה לה, הוא הצליח להביא את משפחתו, לאחד את משפחתו מחדש, ולבנות את הבסיס האיתן להולדתו של עם ישראל בהמשך.
כן, כבוד הרב, אנחנו נעשה התנחתה ונשמע שיר על יוסף, בן פורת יוסף.
בן פורת עלי, בן פורת יוסף, בן פורת עלי, בן פורת יוסף, בן פורת עלי.
ג'קי מקייטל.
בן פורת יוסף, בן פורת עלי, בן פורת יוסף, בן פורת עלי, בן פורת יוסף, בן פורת עלי. בן פורת עלי, בן פורת יוסף,
כבוד הרב, אנחנו נמשיך בפרשת השבוע. בהמשך אנחנו קוראים על כך שיוסף נפגש עם אחיו ומתנכר אליהם. כך כתוב, וירא יעקב כי יש שבר במצרים, ויאמר יעקב לבניו, למה תתראו? ויאמר, הנה שמעתי כי יש שבר במצרים, רדו שמה ושברו לנו משם ונחיה ולא נמות. וירדו אחי יוסף 10 לשבור בר ממצרים, ואת בנימין אחי יוסף לא שלח יעקב את אחיו, כי אמר, פן יקראנו אסון. ויבואו בני ישראל לשבור בתוך הבאים, כי היה הרעב בארץ כנען. ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ. ויבואו אחי יוסף וישתחוו לו אפיים ארצה. וירא יוסף את אחיו ויכירם, ויתנכר עליהם, וידבר איתם קשות. ויאמר עליהם, מאין באתם? ויאמרו, מארץ כנען לשבור אוכל. ויקר יוסף את אחיו, והם לא הכירוהו. ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם, ויאמר אליהם, מרגלים אתם לראות את ערוות הארץ באתם. ויאמרו אליו, לא אדוני, ועבדיך באו לשבור אוכל. כולנו בני איש אחד אנחנו, כנים אנחנו, לא היו עבדיך מרגלים. ויאמר עליהם, לא, כי ערוות הארץ באתם לראות. כבוד הרב, מדוע יוסף מתנכר לאחיו ומדבר איתם קשות? האין זה מעשה נקמה, מעשה נתירה, שהם אסורים? מדוע שלא יתוודע עליהם ויבקש מהם שיבשרו לאבא יעקב שהבן העובד חי כנסיך במצרים? הרי יעקב לא הפסיק להתאבל ולהצטער על אובדנו של יוסף. הוא חי עם מה שבניו סיפרו לו, תורף יוסף. מדוע לא יחמול על אביו? מדוע שלא ישמח את אביו? כבוד הרב, בבקשה.
האמת היא שנדמה לי שכבר עסקנו בשאלה הזאת בתוכנית או הקודמת או שלפניה, אבל
הצקנו זה ככה על קצה המזלג, אבל זאת הפרשה שמדברת על על ההתנקרות ועל כך שיוסף לא ממהר להתוודע אל אביו.
נכון מאוד. אז קודם כל באמת צריך לזכור שמי שסבל במצב הזה ומי שהיה זקוק למשפחה, לאבא, לתמיכה, זה יוסף. פחות מן האחים. הם היו ביחד משפחה אחת מלוכדת, אמנם ילד נהדר, אבל המשפחה מלוכדת בבית, בסביבה המוכרת, עם אבא, עם כל הנכסים וכיוצא בזה. הוא זה שהיה בנחר. יוסף היה בסביבה, חי בסביבה עוינת. למרות שהפסוקים לא תמיד מגלים זאת, אבל אנחנו יכולים לנחש מבלי לטעות הרבה, שיוסף היה בארמון פרעו, כשמאחורי גבו הרבה דמויות שרוצות להפיל אותו. הרי כולם ידעו שהוא עברי, כולם ידעו שהוא היה עבד, וניסו פעם אחר פעם, מתוך קנאה או מתוך שנאה, להפילו, שלא לדבר על האווירה התרבותית. ארץ מצרים הייתה ארץ של טומאה, ארץ של אליליות, ארץ שהמציאות בה הייתה בניגוד הכי גדול לחינוכו של יוסף, להשקפת עולמו ולדרכו. והקושי הזה הוא בוודאי, יוסף היה זקוק למשפחה יותר מאשר הם היו זקוקים לו, ובכל זאת הוא מתנכר עליהם. וזו שאלה, באמת שאלה קשה. יש תשובות שונות בפרשנים, אבל נדמה לי שהתשובה שאולי תהיה מובנת לנו יותר היא האחריות של יוסף. אנחנו רואים במהלך המפגשים ש יוסף כל פעם מתרגש מחדש עד לכדי בכי. הוא כל כך אוהב את האחים, כל כך אוהב את אביו, כל כך דואג לאביו. הלוא השאלה הראשונה בהתוודותו לאחיו, הוא שואל לשלום אבא. ובכל זאת הוא מבין שאם הוא יתגלה לפני הזמן, אם הוא יתגלה לפני שהוא מכין את המעמד הזה, אז התוצאות הן יכולות להיות הרסניות עבור המשפחה, וגם עבור העתיד שהוא זה שחוזה בראייתו, ברוח הקודש שלו, בבניינו של עם ישראל כולו. הרי ננסה לדמיין לעצמנו שכשהוא מגיע למצרים ועולה לגדולה בבית פוטיפר, הלא זו עמדה נוחה לשלוח לכל הפחות מכתב, איזשהו מסר לאבא, אבא אני חי, הכל בסדר, נתראה בעוד כך וכך שנים. גם זה היה יכול להרגיע את יעקב, אבל הוא לא עושה זאת. בכל זאת, מפני שהוא חושש. נתאר לעצמנו שהוא שולח מסרון כזה לאבא. יעקב, אבא, אני במצרים, הכל בסדר. איך האב הזה היה מסתכל על האחים, כיצד האחים היו מסתכלים האחד על השני, הלו המשפחה הזאת הייתה מתפוצצת לרסיסים. ומי יודע מה היה נותר מהליכוד המשפחתי הזה, מ-12 שבטיה או 11 השבטים, שאמורים אחר כך לבנות את עם ישראל. ולכן, מתוך אחריות כבדה לאחדות המשפחה, הוא מנווט את דרכו צעד אחר צעד. הוא מנסה להוביל את האחים במסע של גיבוש, לא חס וחלילה מתוך נקמה. אנחנו הלא רואים שרגשותיו גואים בקרבו, רגשות של אהבה, רגשות של התרגשות. זה לא אדם נוקם, זה לא אדם מרושע עם יצר רע, אלא להפך, הוא שואף להגיע אל הפגישה הזאת, אבל הוא רוצה לבנות את המהלך כך שהפגישה תהיה פגישה שמחה, שהפגישה תהיה פגישה של צמיחה, שהפגישה תהיה פגישה של בניין, של ליכוד, של אחדות, של שוב, הכנת הבסיס, האיתן להמשך של בניינה של המשפחה ואחר כך גם העם. ולכן רק שהוא בטוח שהאחים מבינים על מה ולמה כל מה שעובר עליהם, רק לאחר שהוא בטוח שהם מבינים שבורא עולם הוא מוליך אותם צעד אחר צעד, רק אחרי שהוא בטוח שהם חזרו בהם והבינו את רוע המעשה שהם עשו, והם מאוחדים כולם ומוכנים למסור את הנפש האחד על השני, רק אז הוא מתגלה אליהם. ובאמת בדיעבד אנחנו רואים שלמרות החששות של האחים שלפעמים באים לידי ביטוי בפסוקים בשעת המפגש וגם שנים לאחר מכן, אבל בסך הכל המפגש הזה הביא רק לתוצאות חיוביות, הביא לבניין עוד קומה בבניין של המשפחה, בליכוד של המשפחה ובהכנתה לקראת הבאות.
כן, לכן יוסף בהמשך הוא בוכה, כך אנחנו מגלים גם הפרשה הזאת וגם בוודאי בפרשה הבאה. אנחנו נשמע, כבוד הרב, שיר נוסף על יוסף עם יורם גאון, בן פורת יוסף.
ראובן, ראובן, בחורי אתה הבן, למה יצוי חיללת ראובן? אוי שמעון, אוי לוי, מה ברכה לכם אבי, כלי חמאס אתם הבאתם אל נביא. אבל בן פורת יוסף, אבל בן פורת יוסף, יבורך ברכות שמיים, יבורך 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 יוסף. יהודה, יהודה, גור אריה להביא אתה, לבושו כיבס ביין, יהודה זבולון החסון, ולחוף ימים ישכון, אוניות יוליך אל יפו וצידון. אבל בן פורת יוסף, אבל בן פורת יוסף, יבורך ברכות שמיים, יבורך 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 יוסף. יששכר, דן וגד, ואשר כאיש אחד, אך אל אח בצר יושיטו יד אל יד. נפתלי איילה, בנימין רגלו קלה, כמו זאב יטרוף בפוקר איילה. אבל בן פורת יוסף, אבל בן פורת יוסף. יבורך ברכות שמיים, יבורך 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 יוסף. ויוסף בן פורת, מן הנילוס עד הפרט, לרגליו בנות תכרנה עד אחת. בנימין זאב טורף, אבל בן פורת יוסף. יבורך ברכות שמיים ויוסף, אבל בן פורת יוסף. אבל בן פורת יוסף. יבורך ברכות שמיים, יבורך יוסף. יבורך ברכות שמיים, יבורך יוסף. יבורך ברכות שמיים, יבורך יוסף. יבורך ברכות שמיים, יבורך
כן, יוסף, בן פורת יוסף, יוסף הצדיק. כבוד הרב, נעבור ברשותך לשוחח בענייני חנוכה. היום השמיני של חנוכה נקרא זאת חנוכה. מדוע, כבוד הרב? מה הם המנהגים וכו'? בבקשה, כבוד הרב.
זאת חנוכה למעשה מרמז לנו על זאת חנוכת המזבח, שאנחנו קוראים גם בקריאה, וזה למעשה עניינו של חג החנוכה. כידוע, עיקר העבודה בבית המקדש הייתה הקרבת הקורבנות, ולכן לפי המתבאר מהמקורות ההיסטוריים, השאיפה הראשונה של יהודה המכבי, של הכהנים, לאחר שתיהרו את בית המקדש, הייתה להקריב קורבנות. והפעולה הראשונה שהם עשו זה לבנות מזבח, לטהר את המזבח, ולהכין אותו להקרבת הקורבנות, ואת זאת הם חגגו. העניין הזה של המנורה, של נס פך השמן, הוא נושא, עניין נוסף, שהתווסף בשלב כזה או אחר, והשתלב בקביעתו של החג. שהרי כל העניין, הנס, זה נס הניצחון במלחמה, מסרת הגיבורים ביד חלשים ורבי ביד מעטים וטמיעים ביד תאורים וכו'. זה היה הנס הגדול, אבל לחיזוקו של הנס ולחיזוק ההכרה וההבנה שגם הניצחון במלחמה הוא היה בעזרת השם, אז הוסיפו לו גם את נס פך השמן שהעיד כמאה עדים שיש פה התערבות מלמעלה. גם בעניינים היומיומיים, גם בעניינים הארציים, גם בניצחון על המלחמה. אבל כמו שאמרתי, השמחה של המכבים והציון של חידוש העבודה בבית המקדש, הוא התחיל מחנוכת המזבח, וזה זאת חנוכה, זאת חנוכת המזבח. עכשיו, היום השמיני הוא יום מיוחד, באשר בו אנחנו מגיעים למעשה לשיא, או של החג המיוחד הזה או החנוכה, שעניינה זה פרסום הניסה. פרסום הנס זו אחת המצוות ואחד העיקרים הגדולים ביותר, ביותר באמונתנו. למעשה כל המצוות עניינם הייתי אומר מעין פרסום הניסה, אבל יש מצוות שכל מהותן הוא פרסום הנס.
יש מנהגים מיוחדים ליום הזה?
ביום הזה הם מרבים יותר בשמחה מהימים האחרים. אין איזה מנהג מיוחד לכל הפחות שאני מכיר אותו. נוהגים שמחה יותר בימים האלה. יש אולי עניין אחד הלכתי, והוא מה עושים במותר השמן או במותר הנרות שנשארים לאחר השמונה ימים. האמת שהיום זה קצת נראה לי פחות מעשי, מפני שרובנו, אלה שמשתמשים בשמן זית, רובה משתמשים בערכות המוכנות, ושם בדרך כלל הנר קווה כשהוא מיצה את כל השמן, אז ממילא לא נשאר שום דבר. אבל יש מחלוקת בפוסקים, האם מותר השמן הוא מוקצה, כיוון שהדלקת בנר והתכוונת להשתמש בו למצווה, האם ניתן אחר כך להשתמש בו לדברים אחרים, או אפילו סתם לזרוק אותו. אז מעיקר הדין, באמת מותר הנר הוא מותר, מפני שכשאדם מדליק, הוא מתכוון להדליק רק את זמן המצווה, ומה שישאר מבחינתו זה חולין, ולכן מותר להשתמש בזה גם לדברים אחרים, אבל מרן הרב אליהו היה מחמיר, אני זוכר, גרתי בשכונתו, והוא תמיד, הוא נקד כדעה מחמירה והסביר שיש בזה גם עניין על פי הקבלה, על פי פנימיות התורה, שלא להשתמש במותר השמן ולא עוד, אלא אפילו לעשות, הייתי אומר, מעין טקס של שריפת השמן הזה, כמו מזכיר לנו אולי את שריפת חמץ. יש כאן אולי עניינים פנימיים, אז למי שנשאר נרות שכבר דלקו, אני מתכוון, כמובן, נרות שכבר הדליק ומשום מה לא קלו לגמרי, או שמן, אז מעיקר הדין הוא יכול לזרוק אותם. אבל מאוד טוב, אל תיקרא רע, לכל הפחות לא לזרוק אותם בביזיון, אלא לעטוף אותם ולזרוק אותם, ומי שרוצה יותר, ככה הייתי אומר, להדר, אז יכול גם לשרוף אותם. יש בזה עניין ומעלה וסגולה גדולה.
כן, תודה, תודה כבוד הרב. הקמתנו לגבי חנוכה וגם לגבי פרשת השבוע. אני רוצה לאחל לכבוד הרב שבת שלום וחג חנוכה שמח, כבוד הרב.
שבת שלום, חנוכה שמח, ויש להזכיר גם ראש חודש, בעזרת השם, שיתחדש עלינו לטובה ולברכה.
כן, מחר וביום ראשון. מחר בשבת וביום ראשון. תודה, תודה כבוד הרב, שבת שלום, חנוכה שמח.
שבת שלום.
ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו, בגילו ושמחה ממלאים את ליבנו, לילה ויום סביבוננו יסוף, סופגניות נאכל במלרוב.
העירו, מדליקו, נרות חנוכה רבים.
על הניסים ועל הנפלאות אשר עשה השם למכבים.
על הניסים ועל הנפלאות
אשר עשה השם למכבים. הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים,
על הניסים ועל הנפלאות ועל הקשורות ועל הנחמות
שעשית תשועות ועל הנחמות שעשית לבותינו בימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לבותינו בימים ההם בזמן הזה. שנים בנבינה ימי שמונה כבושים
מדקית בחנוכה נריאל
בחנוכה נריאל בחנוכה שירי השיר חנוכיה לי יש צוחקת באש
וסך אני בלה על קטת המחד וסך אני בלה על קטת המחד חנוכיה שלי אוהב מעלי
עמד בצד הפך הפך עם שמן זך הדליקו בו האור לשיר ולמזמור הדליקו בו האור לשיר ולמזמור
חנוכיה שלי אוהב מעלי
מאזינים יקרים, שמעתם ברקע את נכדיי המקסימים, את אודל, את אוריאל ואת אירועי. אנחנו עכשיו נשמע אותם שרים שיר לכבוד החנוכה. הכנתם משהו?
לא בדיוק.
אז מה, לשמה הבאתי אתכם לכאן? נו, הבטחתם לשיר שיר ביחד. הנה, אז בוא נשמע, שומעים אתכם עכשיו כולם. איזה שיר תשאירו לנו? נו, לא היה לכם זמן קודם להתייעץ?
בנו חושך.
אוקיי, בבקשה. נשמע את בנו חושך לגרש עם נכדיי המקסימים, בבקשה.
בנו חושך לגרש, בידינו אור ואש, כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן, סור החושך על השחור, סורה מפני האור, סורה חושך על השחור, סורה מפני האור.
איזה יופי, איזה יופי. נהניתם באולפן?
כן, מאוד.
יופי. אז אנחנו עכשיו נמשיך ונשמע שיר נוסף על יוסף הצדיק. אנחנו שומעים כעת את סוד גדול עם ציון גולן.
אני מרפא את מחרובך. יומה, יומה, מי זה כתב את פרי בטנך? טרם ינק חלבו מאימו, טרם ידע הוא אפילו את שמו. יד עלומה נשאה אותו. לך אומר חלק ממך גר בבית אחר, וסוד גדול עליו סוגר, והעולם עצם עיניו מי שידע נשף בתר כמו לא
שמענו את סוד גדול עם ציון גולן, אנחנו נמשיך בשיר על יוסף הצדיק. להקת השירה, יוסף הצדיק. אנחנו מודים לך,
קודשו, בקודשו, במרומיו במקדשו, מקדשו, הללו.
מאזינים יקרים, תוכניתנו הגיעה לסיומה. זמני הדלקת נרות שבת בירושלים ב-4 ו-4 דקות, תל אביב ב-4 ו-22 דקות, חיפה ב-4 ו-11 דקות, שומרון ב-4 ו-14 דקות, צאת השבת בירושלים 5 ו-20 דקות, תל אביב 5-21 דקות, חיפה 5-19 דקות, ושומרון אריאל 5-20 דקות. אני רוצה להודות לכבוד הרב אלון בדיחי וגם לנכדיי המקסימים, עודל, אוריאל ורועי, ואנחנו נשוב בעזרת השם ביום שישי הבא בפרשת ויגש, אחריי בתוכנית דני כוכבי, בתוכנית באנו לעשות שמח. שבת שלום, חנוכה שמח.
שבח הרחק הרחק ליביתי הפרדסים נתנו ריח אבוא במנהרות ובמצדות ובמערות ובנגרות צורים ובמחילות עבר אשמלך הלילה דרוך בחרישי Baby, me va
יש נפשי מעוז את צור ישועתי מבצר יקש וכישה